הזדמנה לנו השנה, השבת, בשנה הזאת, שפרשת שמיני עם פרשת פרה. חז"ל אומרים שהפרה באה לכפר על חטא העגל. הם השתמשו במשל, למשל לבן של שפחה שהוא לכלך, באה אמא שלו ומנקה את הלכלוך. הפרה היא האמא של העגל, העגל קלקל, באה פרה, מצוות פרה, והיא מתקנת את חטא העגל. הכיצד? חטא העגל היה בדיוק דומה לחטא של, באיזה מידה, בעיקרון, דומה לחטא של נדב ואביהו. ישראל, לפי דעתו של הכוזרי, ישראל רצו לעבוד את השם עם העגל. אין משה, מי יחבר אותם אל ריבונו של עולם, צריכים משהו ממשי, והם מבקשים מאהרון לעשות את העגל. והעגל לא בא כדי להיפרד מריבונו של עולם, אלא להתחבר כביכול לריבונו של עולם, אבל לא על פי צו השם. לא על פי דרך שהשם מורה איך להתחבר אליו. זה היה החטא של חטא העגל. לא חטא עבודה זרה ממש, שרצו לפרוש מריבונו של עולם, אלא חטא שעושים אמצעים לעבוד את השם. לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה, לא הכוונה פסל ותמונה אחרים מנוגדים לאמונה, אלא באמונה אל תעשה לך פסל ותמונה, ואל תקשים ואל תעשה לך שום צורות כביכול כדי לעבוד את השם. מה מצוות פרה אדומה? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, לא מבינים, מתארת את הטמאים, מטמא את הטהורים, איך זה יכול להיות, דברים סותרים אחד את השני. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. ריבונו של עולם, מצוותיו גזירות, אלוקיות, עליונות. אתה לא תמציא מצוות, אתה לא תחבר מצוות, אתה צריך רק להבין את צו השם ולעשות את רצונו. זה התיקון של חטא העגל. זה גם התיקון של חטא נדב ואביהו. מצוות פרה אדומה, חוקה חקקתי, כל התורה כולה היא גזירות. גם מה שאתה מבין, גם את המצוות שאתה מבין, תדע לך שהם הרבה יותר גבוהים ממה שאתה מבין, והם כולם הנהגות אלוקיות, הוראות אלוקיות עליונות. גם אם אנחנו, נראה לנו שאנחנו מבינים את טעמי המצוות. ואנחנו ממשיכים להפטרה. פרשת פרה היא פרשת טהרה בעצם, עניינה של הפרה, של פרשת פרה ללמד אותנו כיצד מתארים מטומאת מת. והפרשה הזאת נתקנה לו, אמר אותה לפני ראש חודש ניסן, לפני כאילו הסדר כזה בראש חודש ניסן, הייתה חנוכת אוהל מועד, כפי שאמרנו, וגם לעתיד לבוא, יש התחדשות של עבודה, חודש ניסן, אז צריך להיטהר לפני כן, ללמוד הלכות טהרה, ללמוד את פרשת פרה. כלומר, עניינה של פרה להיטהר, להיטהר מטומאות, להיטהר מטומאת מת. והרב מסביר לנו את הדברים עוד יותר עמוק. למה יש טומאת מת? למה יש מתים בכלל? זה אין אדם, המיתה נגזרה בעולם על חטאו של אדם הראשון. בגלל החטאים יש מיתה. בגלל המיתה יש טומאה. כדי לסלק את הטומאה מן העולם, צריך לסלק את סיבת הטומאה מן העולם. שלא יהיה מוות. לסלק שלא יהיה מוות, צריך לסלק שלא יהיה חטא. זאת אומרת שהעניין של פרה אדומה בעצם זה לטהר, להגיע למצב של טהרה, לא שבדיעבד, אחרי שהייתה טומאה, להיטהר. אם אין ברירה, זה המצב. אבל המטרה היא להיות טהורים מלכתחילה. לא להגיע למצב כזה שתהיה, שיש מיטה, שיש מוות, ויש טומאה. ולא להגיע למצב הזה, זאת אומרת לתקן את החטא מעיקר. והרי חז"ל אמרו לנו שארבעה מתו בעטיו של נחש. כלומר שגם אנשים צדיקים, בגלל חטאו של האדם הראשון, אז נגזרה טומאה, מיטה על כולם. זאת אומרת, צריכים לתקן את חטאו של האדם הראשון. זאת אומרת, צריכים לתקן את העולם משורשו, מהחטא הראשון, שהוא השורש אחר כך, שממנו אחר כך נמשכים כל החטאים. הווי אומר שמצוות פרה עניינה גדול מאוד, לתקן ולהגיע לתיקונו של עולם, לשלימות טהרתו מעיקרה, לסלק את החטא מעיקרו. זה עניינה של הגאולה העתידה, של המגמה העתידה לשלימות של העולם, שלא יהיה בו חטא. ומכאן להפטרה. גם היא מדברת על טהרה. ההפטרה מדברת על גאולה וטהרה כאחד, כי הדברים כמובן מקושרים. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם. כטומאת הנדידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ ובגאולותיהם טימוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות, כדרכם וחלילותם שפטתים, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. אומרים המפרשים, מה זה ויבוא? למה לא כתוב ויבואו אל הגויים? מדובר כאן על, מקודם כל, בלשון רבים, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות. ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. מי זה ויבוא? כביכול, ריבונו של עולם. מה, לראות מה המצב בגלות, ורואים שיש חילול, שזה שישראל בגלות, הוא רואה שזה חילול השם. שהגויים אומרים, באמור עליהם עם השם אלה, ומארצו יצאו, מה הפירוש הם אומרים? הם אומרים, ריבונו של עולם לא היה לו כוח להציל את ישראל מידי הגויים, ולכן ישראל מפוזרים בארצות. היה לו קצת כוח במשך הזמן, אבל אחר כך הגויים התגברו, ולא היה לו כוח למנוע את הגויים להתגבר על ישראל, ולקחת אותם ולהגלות אותם. זה חילול השם נורא. אפשר היה להבין שהחילול השם זה שהם עושים עבירות. אבל המפרשים לא מפרשים כך. הם מפרשים חילול השם מהתוצאה. העבירות גרמו את החילול השם הזה, כמובן. וגם העבירות הם חילול השם. אבל החילול השם היותר גדול ונורא, זה כשהגויים רואים את עם השם אלה, ומארצו יצאו, ותראו את מצבם, וזה עושה חילול שם שמיים. וכל מה שמצב של ישראל חס וחלילה יותר גרוע, מתרבה ומתגדל חלילה חילול השם. ולכן, ואחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל והגויים אשר באו שמה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתחלל שמו. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. אני לא גואל אתכם עכשיו בגלל שאתם התאבתם את מעשיכם. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. זה שאתם נמצאים בגויים, מתחלל שמי. ואני חייב כנראה להחזיר אתכם בחזרה לארץ. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, אני אראה להם. הם חושבים שאני יכול לשמור על עם ישראל? אני כן, אני אגאל את ישראל. כי אני השם נאום השם אלוקים ביקדשי לכם בכם לעיניכם. ולקח מה אני אעשה כדי לסלק את חילול השם? ולקחתי אתכם מן הגויים? וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, אני אחזיר אתכם לארץ ישראל. הסתלק חילול השם. וכדי שהסתלק חילול השם לגמרי, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם. כלומר, הסדר יהיה סדר כזה. קודם קיבוץ גלויות, ואחר כך התאהרות רוחנית. כאן, בארץ ישראל, זרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם, כל גילוליכם אתאר אתכם. ראשית כל סילוק הטומאה. ואחר כך, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ובמשפטיי תשמרו ועשיתם. אני אעשה שאתם תחזרו בתשובה, ואתם תשמרו את כל המצוות, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואני אהיה לכם לאלוקים. וכו' וכו'. בעצם יש כאן נבואה שמתארת את סדר הגאולה. קיבוץ גלויות ואחר כך חזרה בתשובה. ומי יחזיר בתשובה אותנו? ריבונו של עולם. יש כאן לימוד מהו חילול השם היותר גדול. כל עבירה שאדם עושה זה חילול השם. פשוט, כשאדם עושה נגד רצונו של ריבונו של עולם ולא שומע בקולו, מתמעט כבוד השם בעולם. אדם עושה מצווה, הוא מקדש שם שמיים. עושה מצווה שקשה לעשותה, הוא מקדש שם שמיים עוד יותר. הוא נמנע מלעשות עבירה שקשה מאוד להימנע מלעשות אותה, ובכל זאת הוא מתגבר על עצמו, זה קידוש השם גדול מאוד. אפילו אם הוא עשה את זה בחדרי חדרים, כמו יוסף. יוסף קידש שם שמיים בסתר. אף אחד לא ראה את קידוש השם שהוא עשה. אבל זה קידוש השם. זה דוגמה של קידוש השם. למה? כי זה היה מאוד קשה לעשות את זה. אף על פי שהוא לא עשה שום מצווה. הוא בסך הכל נמנע מלעשות עבירה. אבל הוא נמנע מלעשות עבירה כי הוא לא רצה לעשות נגד רצונו של ריבונו של עולם. והתאמץ, וזה היה מאוד קשה, זה היה קידוש השם. אז כשאדם עושה מצווה, הוא מקדש שם שמיים. אם קשה לקיים את המצווה, עוד יותר קידוש שם שמיים. אם חס וחלילה עושה עבירה, זה חילול השם. ויש עוד סוג של חילול השם. המצב של עם ישראל. אם עם ישראל נמצא במצב גרוע, חס וחלילה, בגלות, הגויים שולטים עליו, מענים אותו, מציקים לו, הוא מבוזה. זה כבוד שמיים מבוזה. כי בנים אתם להשם אלוקיכם. כי הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל להיות לו לעם. וכל שם שמיים מתגלה על ידי עם ישראל בעולם. והנה עם ישראל במצב כזה נמוך. וכך כל הזמן הגויים מונים אותנו בכל הדורות. הם אומרים, איפה אתם אומרים שריבונו של עולם, אלוקי עולם, הוא אלוקיכם? איפה הוא? אנחנו עומדים ומנהלים את העולם. אנחנו חזקים, אנחנו בריאים, אנחנו שולטים, ואתם מפוזרים. והם טענו את זה, כל הדורות טוענים את זה, את הטענה הזאת, וטענה של חילול השם. איפה הקדוש ברוך הוא? אם באמת, כמו שאתם אומרים, למה הוא לא שומר עליכם? למה הוא לא מציל אתכם? ומה היינו צריכים לענות כל הדורות? או תראו, צחקו עלינו. מה או תראו? כל כך הרבה זמן עבר, עוד עבר זמן ועוד עבר זמן. מה עוד תראו? עד מתי אתם תגידו את הדבר הזה? כמה דורות אתם סובלים? אנחנו, ברוך השם, נשארנו נאמנים לריבונו של עולם, והמשכנו להאמין עם כל הצרות שנמשכו כל כך הרבה דורות. והנה, ברוך השם, אנחנו, בדור שלנו, אנחנו זכינו לשינוי המצב, להתחלה. ולהתקדמות ושינוי המצב. עם ישראל כבר לא במצב השפל שהוא היה בחוץ לארץ. מפוזר, מפורד, מבוזה. אתם סברס, אנחנו סברס, לא מכירים מה זה להיות, מה זה היה המצב של יהודים בחוץ לארץ. אני מההורים שלי שמעתי. לא היה, היה פחד ללכת ברחובות, לא היה נעים. מסתכלים עליך כאדם נחות, כאדם שפל, סנוי. ובכל הארצות. וגם במצורות היום הדמוקרטיות, כביכול. הם לא נותנים לזה ביטוי חיצוני, אבל מרגישים ככה בלב. באנו לארץ ישראל, מציאות אחרת. אפשר להרים את הראש, אפשר להרגיש בן חורים, לא צריכים להתבייש ללכת ברחובות, לא צריכים לפחד ללכת ברחובות. מישהו יתנפל עליך, מישהו ירוק עליך, מישהו יבעט בך, ולא צריך לתת על זה דין וחשבון. כאן זה לא כך. אנחנו זוכרים שאנחנו חיים בארץ ישראל, תחת שלטון יהודי, מציאות חדשה לגמרי. מציאות של סילוק חילול השם הנורא שהיה כל הנורות. לא לגמרי נסתלק, כי אנחנו עדיין לא נגלנו גאולה שלמה. לא כולנו התקבצנו לארץ ישראל. ועדיין לא חזרנו אל עצמנו, לא חזרנו אל התורה. הקדוש ברוך הוא עוד לא גמר את המהלך הגאולתי שהוא מוביל. אבל התקדמנו כבר כמה וכמה צעדים גדולים בדרך גאולתנו, ובסילוק חילול השם הנורא שהיה, שהיינו בו במשך כל ימי הגלות. כבוד ישראל היום הוא אחר לגמרי. עוד לא כמו שצריך להיות, עוד יהיה. אנחנו עוד נגיע למדרגה כזאת כמו שהנביא מתנבא, שיעלו כולם אל הר השם. כולם ידעו את ערכם של ישראל, את סגולתם של ישראל, את מרכזיותם, שמוח והלב שבאומות. אבל אנחנו כבר עשינו הרבה הרבה צעדים בדרך הזאת. המציאות שלנו היום בארץ ישראל, כבר יש סילוק חילול השם במידה מרובה, וקידוש השם. כל הצלחה שיש למדינה, גם כלכלית, גם צבאית, גם ביטחונית, כל שכן מדעית, ערכית, וכל שכן, בין לא של כל שכן, כל התקדמות רוחנית, אמונית, היא על ידי זה מתרבה קידוש השם בעולם. ובאמת הוא מתרבה, הולך ומתרבה. כשאנחנו מסתכלים במבט היותר שלם, היותר גדול, אנחנו רואים שבעצם נמצאים אנחנו עכשיו בתהליך של התעצמות כלכלית ורוחנית כאחד. שלכאורה הם שתי דרכים שמובילים אותם שתי קבוצות של לכאורה סותרות מנוגדות זו לזו. אלה שעוסקים בחיזוק הכלכלה של ישראל, לא דווקא אלה שעוסקים בחיזוק הרוחניות של ישראל, אבל מיני ומיני. עם ישראל מתחזק. מתחזק ומתבסס, הצבא משתנה והולך כל הזמן לטובה. והצד הרוחני גם כן מתחזק. אמנם זה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד ההתחזקות הרוחנית יש גם התמודדויות יותר קשות. המתירנות של היום היא התמודדות מאוד מאוד קשה. אבל היא באה פה על יוצא מזה שיש עלייה רוחנית. ויש שינוי לטובה. ויש היום לפי הידיעות של משרד החינוך בכיתות הראשונות של בתי הספר, אז יש רוב לציבור הדתי מתוך הציבור היהודי במדינה. וזה הווה אומר שכיתות א' ב' בעוד כמה שנים רוב הנערים ילמדו בבתי ספר דתיים. המהפכה מתרחשת וכל הזמן מתקדמת. ואם יהיו גם עוד קצת בעלי תשובה, אז בוודאי. אם נעצור את הבודדים שהם חוזרים בשאלה, אז המהלך עוד יותר מהר יתקדם. אבל התהליך הזה הוא הולך ומתרחש. אנחנו כל הזמן מתקדמים. זה הקדוש ברוך הוא. הוא מקדם אותנו. כמו התוכנית הכתובה ביחזקאל הנביא. כמו שאנחנו רואים כאן. טהרה מטומאה, נף חדש, ואחר כך את רוחי אתן בקרבכם, מדרגה אחרי מדרגה של עלייה רוחנית. ואליכם אני אומר, אתם בעצם עומדים בלב המהלך הזה של ההתקדמות. בני הישיבה. בני הישיבה בכיוון האמוני המחובר לכל כלל ישראל, שעוסקים בכל התורה כולה, שמבינים את ערכה של ארץ ישראל, ועוסקים בתורה בשקידה ובהתעלות רוחנית, ומדקדקים בקלה כרבה חמורה, ועושים את זה לשם בשם כל ישראל, ולשם כל ישראל, אז המצווה והלימוד התורה מקבלים ערך הרבה יותר כללי. לא מספיק להגיד לשם ייחוד קודשה, בריחו, עינים וכו', בשם כל ישראל. צריך להיות מקושר עם כל ישראל, לא רק להגיד את המילים האלה. ולא להגיד, אני נותק מהם, זה מדבר בשם כל ישראל. מה זה שם כל? כן, גם אלה שלדבוננו הרב עדיין לא קשורים בתורה. ולא קיבלו חינוך כזה. ורובם הם בגדר תינוקות שנשבו. כולם חלק מעם ישראל, כולם יש בהם את הסגולה הפנימית, ואנחנו בשמם עושים את כל הפעולות, וזה מקבל מציאות חדשה, עוצמה אחרת לגמרי של קיום תורה ומצוות. וזה מצד אחד אשרינו שזכינו, שאנחנו עומדים בלב המהלך הזה, באופן פנימי רוחני, וגם זה מחייב אותנו כמובן, להגביר חילים וליצור שהמהלך הזה יתקדם עוד יותר מהר ועוד יותר עמוק ועוד יותר חזק. אנחנו מאוד רוצים שתהיה הגאולה ותופיע הגאולה בכל שלמותה, אבל במידה מסוימת יכול להיות לנו חלק בזה. אנחנו מבקשים כל הזמן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. הכל אנחנו מבקשים שיהיה במהרה וברחמים. אבל אנחנו צריכים לתת את חלקנו כדי שבאמת מה שאנחנו יכולים לעשות. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אז בעזרת השם, אחרי שאנחנו התבוננו בהתבוננות הזאת, ומתוך הפרשה הזאת, פרשת התארה, מתוך ההפטרה הנפלאה הזאת, חזק ונתחזק, נסיים את הזמן הזה ככה בסימן עלייה, נכנס לחודש ניסן בגובה מיוחד, ונצפה לריבונו של עולם שיוביל אותנו וימשיך את מהלך גאולתנו ובדות נפשנו.